השראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
בוקר טוב לכולם, אנחנו בתוכנית נוספת של השראה יומית. מה שלומכם הבוקר? זה יום שלישי בשבוע, ואנחנו בעזרת השם רוצים להתחזק. חיסול דרמטי בדמשק. אנחנו בכוננות, אתה יודע, כוננות ספיגה, מה הולך להיות בצפון, מה הולך להיות בדרום או בכלל. אז אנחנו פה גם כן בכוננות כדי להתחזק. כל אחד מאיתנו צריך את החיזוק שלו. ולכן אני משדר לכם עדיין מצרפת. אני עד יום חמישי, שישי, יהיה בצרפת. איתי באולפן, בבני ברק, לא אחר מאשר מוטי קרופפר הטכנאי. אני פנגר מאחורי המיקרופון. היום נלמד מספר דברים, קצת באווירה הצרפתית. קצת משהו פריזאי, ננסה לראות כמה תובנות שלנו כאן ביומים האחרונים, כדי לקחת את זה לעבודת השם שלנו, לראות איך אפשר להתחזק, איך אפשר לא להישבר, איך לא לתת לאנשים אחרים להנמיך אותנו, מה היה הגובה האמיתי של נפוליון, ננסה ללמוד על שאר דה גול, הנשיא הצרפתי המנוח, ננסה לראות איזה סי גינס, הוא אוחז בו, בסופו של דבר ננסה לראות, אם כבר מדברים על צבא, מה מיוחד בצבא הצרפתי, ואולי גם מי המציא את המיקרוגל ומה זה קשור אלינו. אז כל זה עוד בתחומים שלפנינו, יקיריי, בואו נתחיל. אז במה נתחיל? בואו נתחיל אולי באמת עם שאר דה גול. שאר דה גול היה הנשיא הצרפתי המנוח, והוא אוחז בסי גינס, מוזר מאוד. כשאני שמעתי זה, תגיד לי שיהיה בריא הבן אדם, או שלא כבר מה שנקרא, אבל השי גינס שלו ניסו להתנקש בחייו הכי הרבה פעמים בהיסטוריה האנושית. 32 פעמים. 32 פעם ניסו להתנקש בבן אדם ולא הצליחו. תקשיב, מוחמד טף יכול ללמוד לנו מה שנקרא. אבל עבורנו, מה זה קשור אלינו? לדעת שבחיים לא תמיד נותנים הזדמנות שנייה. מה זה קשור אלינו? כדי להאריך את הזמן, להאריך את החיים. בוא נגדיר את זה שהזמן הוא כמו נהר. כמו שבנהר אי אפשר לגעת באותם מים פעמיים, אתה יודע, הזרם ממשיך לעבור, ככה גם בחיים, כל רגע שיש לנו בידיים, הוא ייעלם. אם לא ננצל אותו, אם לא נמנף אותו, אם לא נשתדל לעשות את הדבר הנכון ברגע הנכון, כמו שחזל אמרו שיש קונה עולמו בשעה אחת. ולהבדיל חס ושלום, יש אדם שיכול לאבד את החיים שלו בדקה אחת או בשעה אחת, אבל עבורנו זו הנקודה. בוא נמנף את הרגע הזה לדעת שעכשיו אנחנו בבוקר חדש, המצב הביטחוני מאוד מתוח בעקבות החיסול, לא, 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 ולכן מצפים איתנו בואו להתחזק, שכל אחד מאיתנו ייקח את הרגע וימנף אותו, לעשות את הרגע מאסטרפיס. פירוש דבר הכי מושלם שאנחנו יכולים, לנצל אותו לתורה, לתפילה, להעברה למידות, שכל אחד יכול לחשוב, אם היית לוקח את הרגע הזה ומצלם אותו, ואם הרגע הזה היה מאפיין את כל החיים שלנו, זאת אומרת, איך שאנחנו מתנהגים עכשיו, ככה נתנהג כל ימי חיינו. היינו גאים בזה או לא? או יותר נכון, תשאלו עצמם אחרת. הילדים שלכם, אם איך שאתם מתנהגים כרגע, ככה הילדים שלכם התנהגו, הייתם רוצים או לא? כל מיני, נקרא זה, מוטיבציות שונות על מנת שניקח את הרגע ונמנף אותו לצורה הטובה ביותר. אז יקיריי, הנשיא שאר דה גול, עליו קרוי גם שדה התעופה הראשי של פרי, 32 פעם ניסו להתנקש בחייו ולא הצליחו. אבל עבורנו, לדעת שלא תמיד מקבלים הזדמנות שנייה, ואנחנו רוצים למנף את ההזדמנות גם הראשונה. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אם כבר אנחנו עוסקים בדמויות צרפתיות מוכרות, נפוליון, מה היה הגובה של נפוליון? מה אתם אומרים? אני גדלתי על זה שהוא היה מאוד נמוך. וככה הרבה הסבירו לנו שהרבה מאוד מהמנהיגים, אפילו המצביעים הגדולים בעולם, היו נמוכים. דוגמה, נפוליון. נהדר. האמת היא שהוא ממש לא היה נמוך. מישהו צרפתי הסביר לי, פנקר, הגובה שלו היה 1.69 מטר. זאת אומרת, בגדול 1.70 מטר. ממוצע לחלוטין, אפילו פלוס. נו, אז למה חשבנו כל השנים ועדיין חושבים שהוא היה נמוך? שתי סיבות עיקריות. סיבה אחת מסבירים שלמעשה מדדו את הגובה שלו במידות צרפתיות, שנכון להיום זה כביכול מידה קטנה יותר, ולכן זו הטעות. אבל מה הסיבה הנוספת? רואים גם בתמונות שהוא נמוך. אלא, הוא היה מקיף את עצמו באנשים, הוא היה מקיף את עצמו בשומרי ראש מאוד גבוהים. זה הקטע שלו. הוא היה אוהב שסביבו ישנם שומרי ראש, לא רק יוצאי יחידות קרביות, אלא באמת גבוהים יתר על המידה. ממילא, שביחס אליהם הוא היה נראה מאוד נמוך. מה זה קשור אלינו הרב? אני אסביר לכם. א', שימו לב טוב ליד מי אתם מסתובבים. כי ישנם אנשים שפשוט מנמיכים אתכם. לא רק בהסתכלות החיצונית או בהופעה החיצונית, שזה באמת פחות מעניין אותי. אלא לפעמים אנשים מקטינים אותנו, נותנים לנו הרגשה שאנחנו לא מספיק בסדר. שלא משנה מה נעשה, אף פעם לא נהיה בסדר. ואנחנו כל כך רוצים לרצות אחרים. כל כך חשוב לנו מה אומרים עלינו. תכף נראה אם זה חשוב או לא חשוב. אבל מבחינתנו הנקודה העיקרית היא לא להיות ליד אנשים שמנמיכים אותנו. מנמיכים אותנו, הכוונה היא סתם יורדים עלינו. או לא משנה מה נעשה, אף פעם לא מעודדים אותנו. לא מעריכים כל דבר שאנחנו עושים. ואני אומר את זה בכוונה מכיוון כי מצד שני מאוד חשובה ביקורת. הרי בינינו, אם לא ייתנו לי ביקורת, אני לא אשתנה. אני לא תמיד מודע למצב שלא רק אני פנגר, כל אחד מאיתנו. ידוע שהגאון מווילנה, הוא שכר את המגיד מדובנה, לא כדי שהוא ילמד איתו חברותה, או שייתן לו מחמאות, או יספר לו משלים נהדרים. לא. הוא שכר בכסף את המגיד מדובנה, על מנת שהוא יהיה לו למוכיח. זאת אומרת, בשפת הרחוב, שייתן לו בראש. שיבדוק את התפילה שלו, יבדוק את הלימוד תורה שלו. על מי מדובר פה? על הגאון מווילנה, שהיה ישן גם ככה רק איזה שעתיים ביום, וכוח ההתמדה שלו, אי רצון, זה בכלל לא בדור שלנו, על מה מדובר פה בכלל? אותו דבר, המהרשל מסופר שהוא שכר עגלון פשוט, שיוכיח אותו. נו, מה קורה פה? זאת אומרת, גדולי עולם לא בטחו בעצמם. בואו נקרא לכם מהספר דרכי מוסר של הרב יעקב ניימן. הוא בפרשה שלנו מביא שם, סליחה, זה פרשה של השבוע הבא, אני מדויק את פרשת הזריע, ושם הוא בעצם מדבר על נקודה עיקרית שנקראת מתוכחה. והוא מקשר את זה גם לפרשה שלנו, של וידום אהרון, וגם אהרון קיבל את הדין באהבה, ואנחנו צריכים ללמוד לקבל את הדין באהבה, וקבל את האמת ממי שאמרה. ולכן יש לו דרשה שלמה על הנושא הזה, והוא כותב כך. וכן מסופר על גדולי ישראל שלא בטחו בעצמם ועל חוכמתם, אלא ביקשו לעצמם מוכיחים. והם, ענקי הרוח, מורמים מעם, לא בטחו בחיל תורתם, וביקשו לקנות לנפשם מידה זו של אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין. מביא פה את הפסוק, אוזן שומעת תוכחת חיים, מי שיהיה לו אוזן קרויה. למה? לתוכחת חיים, לקבל בראש, תדע לך, בקרב חכמים תלין. מה נענה אנחנו, אומר הרב? קטנים שבקטנים, אשר היצר רובץ לפתחנו כל שעה, כל רגע, וכי סבורים אנחנו שאיננו זקוקים לתוכחה? והוא מביא פרקי אבות באבות דרבי נתן. והוא אומר כך, אהוב את המוכיחים וסנה את המכבדים. תקשיבו טוב לאט לאט, למרות שאתמול בכלל דיברנו על חינוך הילדים ואמרנו שצריך לעודד, והכבוד הוא אחד מהכוחות הממריצים ביותר, וזה נכון, אנחנו צריכים תמיד כדי לעודד לחפש משהו ולעשות אותו עוד. זאת אומרת, אם מוצאים משהו טוב שהילד עושה, שאנחנו עושים, להמשיך, שהבעל של האישה, שלא משנה מה, אנחנו צריכים לעודד את הבן אדם וזה ידחוף אותו לדחוף ולעשות עוד קדימה. אבל תראו מה אבות רבי נתן כותב, אהוב את מי? את המוכיחים, וסנה את המכבדים. וואו, שהמוכיחים מביאים אותך לחיי עולם הבא, והמכבדים מורידים אותך לבאר שחת. תקשיבו טוב, מה שכתוב באבות דרבי נתן, אהוב את המוכיחים. זאת אומרת, תיאורטית היינו צריכים, אולי לא תיאורטית גם, היינו צריכים לבוא עכשיו לראש כולל, לראש ישיבה, למשגיח, לבוס בעבודה, או להבדיל, לאישה, לבעל, להגיד, תקשיב, תגיד לי מה אני לא בסדר. אתה יכול לעזור לשנייה, כבוד הרב. תגיד לי בפנים אבל, לא, אל תתייפייף לי, תגיד לי איך, אפילו סתם לחברותה שלך, אתה בדרך לכולל, תשאל את החברותה שלך איך אתה לומד, איך אתה מוכן שמירת זמנים, איך התפילה שלך, אתה יודע, עומדים מהצד ומסתכלים עליך, מן הסתם זה היה קשה לנו לקבל את זה, אה? אבל אם אנחנו רצינים, תאר לך, תארי לך, את באה עכשיו לבעלך, יקרי, במה אני יכולה להשתפר? תן לי 5 דברים שאני אשתפר. או שאתה עכשיו בא לאשתך, אבל אני אתם מציאותי, ואתה אומר לאשתך, תקשיב יקירתי, אני רוצה להשתפר. אני רוצה להשתפר, שמעתי את פנגר, תני לי 5 דברים שאני יכול להשתפר בהם. טוב, אי רצון שנשאר נשואים לאחר מכן, אל תתעלבו, אל תיקחו את זה אישית. באמת אני אומר, אם לא יגיד לנו במה להשתנות, אנחנו לא נדע, אנחנו נלך עד ימינו האחרון, ונהיה בטוחים שסך הכל אנחנו בסדר גמור. בסדר, לא מושלמים, אבל תשמע, אנחנו בסדר גמור. תחשוב, הגאון מבין השכר. טוב, אז עוד פעם, אהוב את המוכיחים וסנת המכבדים. ממשיך אבות דרבי נתן, אומר שהמוכיחים מביאים אותך לחיי העולם הבא. מי שנותן לך ביקורת מביא אותך לחיי העולם הבא. והמכבדים, מה קורה איתם? מורידים אותך לבאר שחת. פי, זה יותר מדי חריף, כבוד הרב. ממשיך הרב ניימן ואומר, ברור שבשעת מעשה אוהב התלמיד, כי יתנו לו מחמאות, שישבחו ויכבדו, זה ברור. אבל לכשיתבונן לאחר מכן, יווכח לראות כי אין זה אלא שטות. מה? שימו לב טוב מה שאומר הרב ניימן, זה דברים נכוחים, מה שנקרא, על הפנים. לאחר שהתבונן, בסדר, שיבחו אותך, וואה, כל הכבוד, איזה מחמאות, מחיות כפיים סוערות. יופי. כשתתבונן בזה, תראה כי אין זה אלא שטות. ולא עוד, אלא שמורידים אותו לבאר שחת. למה? כי יישאר בפחיתותו. אוי ואבוי. זה אמור לחזק אותנו בשני מהלכים. מהלך אחד, באמת בוא לא נרדוף אחרי אנשים שיתנו לנו מחמאות. אתה יודע, כל כך אנשים רוצים לרצות אנשים אחרים. בדרך כלל זה בקרב חברים, חברות, מאוד חשוב לנו מה אומרים עלינו, איך אנחנו נחשבים בעיני. בוא, אולי יותר חשוב שאנשים ייתנו לנו תוכחה וביקורת מאשר מחמאות. שוב, אני לא אומר, אנחנו רוצים מחמאות, אנחנו צריכים מחמאות, אנחנו צריכים להחמיא לאחרים. אבל עבורנו, בוא נגיד ככה, במידה כבר קיבלנו ביקורת, במידה ומישהו אמר לנו בפנים מה שהוא חושב עלינו, אוי, לא נעים, קצת כואב, אבל קיבלנו פה מתנה אדירה, מתנה ששווה הרבה הרבה יותר מכל מיני מחמאות או מחיאות כפיים או לא יודע מה, או משלוח מנות שהיה בפורים נחמד. אלא מה? אנחנו רוצים את להיבנות, אנחנו רוצים להשתנות. ממשיך הרב ניימן ואומר, ללא חינוך, ללא תוכחת מוסר, האדם מטבעו אינו רוצה במוכיח. סבור הוא כי אין חכם ממנו, וכבר אינו זקוק עוד לחינוך ותוכחת מוסר, והקשנותו אינה מותירה מקום לתוכחה. אבל זה לא מה שאנחנו רוצים. אז בוא נלמד ממי? מרבי עקיבא. אומר את הגמרא, אמר רבי יוחנן בן נורי, מעיד אני עליי שמיים וארץ. תקשיבו טוב, רבי יוחנן בן נורי, תנא קדוש, נשבע. מה הוא נשבע? שהרבה פעמים לקה עקיבא על ידי. אוי ואבוי, הוא אומר לנו, תקשיב, רבי עקיבא, אני נתתי לו על הראש כמה פעמים. שהרבה פעמים לקה עקיבא על ידי, שהייתי קובל עליו לפני רבן גמליאל. וכל שכן שאוסיף בי אהבה לקיים מה שנאמר, אל תוכח לץ פן ישנאך, הוכח חכם ויאבקה. אומרת הגמרא פה שחור על גבי לבן, רבי יוחנן בן נורי מעיד, אני נתתי בראש לעקיבא, רבי עקיבא, כן, חס שלום, אני מצטט את הגמרא, לקה רבי עקיבא על ידי, שהייתי קובל עליו פני רבן גמליאל, כביכול הוא היה אומר למשגיח, ראית את ההוא ווואי. ולמרות זאת, רבי עקיבא לא התעצבן עליו, לא אמר, ככה אתה מדבר עליי? אין בעיה. תאמין לי, אתה חתיכת חצו... לא. עד הרבה. הוא הגביר אהבה, הוסיף בי אהבה. למה? כי אתה רוצה לראות אם אתה חכם או לץ. השאלה היא איך אתה מקבל תוכחה. אומר שלמה המלך, אל תוכח לץ, פן ישנאך. זאת אומרת, אם אתה מוכיח לץ, הוא ישנא אותך. הוכח חכם ויאבקה. אז אם נותנים לך ביקורת ואתה רק מתגבר באהבה... סימן שאתה חכם. מסיים הרב ניימן ואומר, דרכו של הלץ לסנוע את מוכיחו. סבור הינו כי רעתו הוא מבקש. אדם שהוא לץ, אז הוא חושב שמי שנותן לו ביקורת הוא לרעתו. אבל החכם אוהב את המוכיחים. ביודעו, כי רק הם המביאים אותו לחיי העולם הבא. ובלעדי תוכחתם, הרי הוא נתון למאסר יצרו, לתאבותיו ולרצונותיו, ומי יודע מה סופו. וואי, יפה מאוד. אז קיבלנו פה שיעור חשוב. אז אני חוזר. קודם כל, נכון שנפוליון הוא לא היה נמוך, הוא פשוט מסתובב ליד אנשים מאוד גבוהים, שומרי ראש כאלה. אז אמרנו שאנחנו לא רוצים להסתובב ליד אנשים שמנמיכים אותנו, אם כל הזמן יורדים עלינו, אם כל הזמן מבקרים אותנו, אם כל הזמן נותנים להרגשה שאנחנו לא מספיק טובים, זה שובר את הבן אדם. אבל זה כלפי אנשים אחרים שהתנהגו כמו שצריך. אבל עבור עצמנו, אם אנחנו אמיתיים, אני לא אומר בוא נסתובב ליד אנשים שקוראים לנו ביקורת. זה שובר, אנחנו לא בדרגה הזאת. אבל אם כבר קיבלנו ביקורת, ואם אנחנו באמת רוצים להשתפר, אז אולי נעשה בגדר של קנה לך חבר, שמסביר הבתנוע ועוד, גם רבינו יונה מסביר את זה, קנה לך חבר, קנה לא חבר, איך אתה מלכת לשתות אותו בירה, או לקנות שולט בלשישי, אלא חבר, גם שייתן לי ביקורת, כי מי מהחברותה שלך, או אשתך, או בעלך, מכיר אותנו הכי טוב הרי, אז לקבל ביקורת לא יפחית מאיתנו, אלא אולי אפילו הפך, יגביע אותנו. ולכן, הנקודה נוספת, היא לדעת שמבחינתנו, אנחנו כן רוצים להתחזק, וכן רוצים להבין שלפעמים מכל דבר אפשר ללמוד. ואני אומר לכם שמכל דבר אפשר ללמוד, אפילו, תקשיבו טוב, מטעויות. מטעויות? כן, אפילו מטעויות אפשר ללמוד. סתם שלחו לי סיפור מעניין, ושאלו אותי שאלה, פנגר, לפי דעתך, תגיד לי, מי המציא את המיקרוגל ואיך? אמרתי, מה זה קשור עכשיו? מה אכפת לך? מי המציא את המיקרוגל ואיך? למה? כי לפעמים אנחנו מקובעים מאוד בצורת חשיבה מסוימת. לפני שנגיע למיקרוגל, אם כבר דיברנו על המצאות וכדום, היה קוסם שקראו לו הודיני. באמת, הנחשב, אחד מהקוסמים, הוא היה מסוגל להשתחרר מכל כלא שבעולם. כך הוא אמר. בתנאי שיתנו לו להיכנס לכלא עם הבגדים שלו. זה היה הצהרה שלו. הוא אמר, אני אצא משם תוך שעה. טוב, מצאו כלא ישן בדרום ארצות הברית, ואמרו לו, אם אתה רציני, בוא. ביום האירוע התאספו מלא מאוד אנשים מחוץ לכלא, הביטחון, אתה יודע, מלא, הודיני נכנס ישר לכלא, סגרו אותו בתא, מאחורי דלתות ברזל, והוא נשאר לבד. טוב, יש לו שעה לצאת החוצה. הדבר ראשון שהודיני עשה זה היה הוריד את החליפה, הוריד את החגורה, בתוך החגורה שלו הוא יחביא מוט קטן מברזל, באורך של 10 סנטימטר, מאוד גמיש, והוא התחיל לעבוד על הדלת. עובד, 30 דקות, מנסים לראות מה קורה, עדיין לא מצליח, שעה, נו מה קורה, כבר הוא מזיע כולו שעתיים, באכזבה הודיני שלנו פשוט מתמוטט, ונשען על הדלת. איך שהוא נשען על הדלת, אופ, היא נפתחה. מה זאת אומרת? הדלת אף פעם לא הייתה נעולה. זאת אומרת, היא הייתה נעולה, אבל רק בראש שלו. בפועל היא לא הייתה נעולה, זה רק היה מה שכביכול נקרא לזה חוסם את הבן אדם, וכמה דלתות בחיים שלנו, זה נראה לנו שהן נעולות, נראה לנו שאנחנו לא נצא מהם מה שנקרא. אז אני לא יודע כמה הסיפור הזה נכון, על הודיני הזה, אבל הרעיון הוא חמוד, שלפעמים אנחנו נמצאים בתוך הכלא של הראש שלנו, שלא נראה לנו שלא מסוגלים, לא מסוגלים להשתנות, לא מסוגלים לחדש, לא מסוגלים למצוא נקודה של אור בתוך החושך. אבל לפעמים, דווקא במקום שהכי פחות חשבת, משם תגיע ישוע, משם נראה את האור, ומשם אולי נשנה גם את העולם. מה זה קשור אלינו? ומה קשור למיקרוגל? כל זה ועוד. אחרי הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר. חי תמיד
איתי. תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו ממשיכים בתוכנית של היום, באווירה פריזאית, מה שנקרא, כי אני נמצא בפריז, במסע של הרצאות, אז בין לבין אנחנו מקליטים לכם את הזה, ומעבירים לכם את התוכנית. אז אמרנו שהנשיא שאר דה גול, שם נחתנו בפריז, זה גם שדה התעופה שלהם, הוא אוחז בשיא הגינס המוזר אולי, שאני שמעתי בזמן האחרון, 32 פעם ניסו להתנקש בחייו, ולא הצליחו, ואמרנו מה זה קשור אלינו, לדעת שהוא קיבל 32 הזדמנויות נוספות, אבל לא תמיד מקבלים הזדמנות נוספת בחיים, ולכן אמרנו שהחיים, הזמן, זה כמו נהר, וכמו שבנהר אי אפשר לגעת פעמיים באותם מים, כי הם זורמים, ככה גם הזמן כל הזמן רץ, ואי אפשר לשנות רגע בחיים ברגע שהוא כבר עבר. ולכן בוא ניקח את הרגע ונמנף אותו בצורה הטובה ביותר, יקיריי, לנצל ולייקר את הזמן. אנחנו בזמן גדול עכשיו, אנחנו מתחילים להיטהר לקראת פסח, ככה מביא משם החידה הקדוש, החודש שמתחיל בעצם מפורים ועד פסח, כל יום אנחנו מטהרים ומתקדשים יותר ויותר, יש לנו הזדמנות עכשיו לא ליפול לייאוש, לא ליפול לבאר שחת, ושוב אנחנו במצב של קצת מאתגר מחה ביטחונית, לא יודעים מה מה איראן יעשו כך או אחרת, אבל בוא נתרום את התרומה שלנו ונמנף את הרגע למצוות, לתורה, לתפילה, ליראת שמיים, ככה שנוכל להוסיף כמה שזכויות לעם ישראל. מצד אחד, אמרנו מצד שני שנפוליון היה נמוך, והנמוך שלנו הוא לא כזה נמוך, הוא 1.70 מטר היה בגדול, ואמרנו שהסיבה שהוא היה נראה נמוך, כי הוא הסתובב ליד אנשים מאוד גבוהים כשומרי ראש. אז אמרנו עבורנו, לא כדאי להסתובב ליד אנשים שמורידים אותנו כל הזמן, או מזלזלים בנו כל הזמן, וכדומה. אבל מצד שני, כן, אנחנו צריכים אנשים שיעירו לנו, שיעירו לנו באלף או בעין, אבל אם לא נקבל תוכחת מוסר, לא נוכל להשתנות. וזו נקודה מאוד חשובה עבורנו, גם בפרשה של השבוע, שבכל זאת, אהרון, שני הבנים נפטרים, וידום אהרון. חזל אומרים, תבינו את הדרגה שהוא הגיע, נדבר על זה אולי מחר, אבל זו דרגה של קבלת הדין באהבה, כי יש 4 דרגות בטבע. יש את המדבר, שזה האדם, יש חי כבעלי חיים, יש צומח ויש דומה. עכשיו, כל דבר שאתה מכה בו משמיע רעש, עושה משהו. אם אתה תרביץ לבן אדם, אז מן הסתם גם ירביץ לך כנגד. אם אתה תרביץ לבעל חיים, הוא יברח, שהוא יתקוף אותך. אתה מרביץ לצמח, אז הוא גם, הוא כמל, נובל. אבל אם אתה מרביץ לדומם, הוא לא זז. וידום אהרון, כמו דומם, לא זז. זאת אומרת, אמונה יציבה וחזקה, אני לא זז, לא ימינה, לא שמאלה, אני מבין שזה רצון בורא עולם. אז כך גם לגבי ביקורת, אם אנחנו מקבלים ביקורת ממישהו, מישהו אמר לנו, אז השם אמר לו כלל, אנחנו יודעים את זה, זה לא נעים, אנחנו לא רוצים להיות בחברת אנשים כאלה יותר מדי, אבל אם נהיה אמיתיים, זה מה שיוכל לקדם אותנו, לקבל ביקורת נכונה ובונה. ואמרנו את האבות דרבי נתן, אהוב את המוכיחים וסנה את המכבדים. למה שהמוכיחים מביאים אותך לחיי העולם הבא, והמכבדים מורידים אותך לבאר שחת, כי אתה נשאר איך שאתה ולא משתפר. ואז אמרנו שלמעשה לפעמים אדם כבול בתוך הכלא של עצמו, הבאנו את ההודיני הזה, שלמעשה זה רק דמיונות, אנחנו משוחררים. יצרה נותן הרגשה שאתה לא יכול להשתנות, אין לך תקנה, תעבוד וכדומה. ולכן, לפעמים הישועה מגיעה מקום שהכי פחות חשבת. ומישהו סיפר לי זה על המיקרוגל. אנחנו עשינו בדיוק חימן משהו במיקרוגל, ואומר לי, פנגר, אתה יודע מי המציא את המיקרוגל? אמרתי לו, מה נראה לך פה ויקופידיה, מאיפה אני יודע מי המציא את המיקרוגל? הוא אמר, תקשיב, ב-1945 למניינם, במהלך מלחמת העולם השנייה, היה אדם שם דוקטור ספנסר. דוקטור ספנסר הוא איש עובד באלקטרוניקה, ויש לו כמה דברים שהוא מתעסק איתו שם, גם עם קרינה וגם עם כל מיני מערכות ביון כאלה. ובשלב מסוים הוא מתקרב לאחת המכונות שהוא מייצר, ובכיס שלו היה חטיף שוקולד. חמוד, חטיף שוקולד. עכשיו הוא פתאום רואה שהוא מתקרב למכשיר הזה שהוא בונה עכשיו, והחטיף שוקולד נמס לו בכיס. מה זה קשור? הוא לא אומר, כאילו, מה זה הדבר הזה? האם זה קשור למכשיר שאני בונה עכשיו? זה המגנומטר כזה. אז הוא אומר, מה זה קשור לזה? טוב. ואז הוא הביא גרגירי פופקורן והניח אותם ליד המגנומטר הזה. אז שם את הגרגירי פופקורן, ופתאום הפופקורן מתחיל להתפוצץ לו בכל המעבדה. הוא אומר, אימאלה, משהו פה קורה. ואז הוא הביא דבר אחרון, וזה היה ביצה. בשביל הניסוי הזה, הוא צרף איזשהו קולגה מהעבודה, מדען נוסף, שיבוא ויסתכל מה הוא אומר. הם שמו ביצה ליד המגנומטר הזה, שיש כנראה קרינה, כך הם הבינו אחרי זה. והוא רואה שלאט לאט, הם שברו את הביצה, והביצה לאט, 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 כאילו מתקשה, היא מתבשלת. אז החבר שלו מעבודה התקרב לראות קצת יותר טוב, כאילו, מה קורה פה? הוא התקרב כנראה יותר מדי טוב, והביצה התפוצצה עליו. כידוע, אם תכניסו ביצה למיקרו, כמצים את לכם שלא, גם אני לפעמים עושה כאילו חביתה, אין לי כוח לעשות חביתה, אני אגלה לכם. אז אני לפעמים שאין לי זמן או אין לי כוח, אני לוקח שתי ביצים נגיד, שובר אותם בקוס, ואז שם את זה במיקרו. אבל מי שינסה את זה בלי ההדרכה שנסביר לכם עכשיו, יגלה שהביצה בתוך הקוס הולכת לו להתפוצץ, ולמרוח שם את כל המיקרו בצבע הצהבהב. אז צריך להרבב את זה. צריך, כי החלמון הצהוב הוא עתיד להתפוצץ, אם לא תערבב אותו, אז צריך להרבב, 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 ואז רק שם את זה במיקרו. בקיצור, אז דוקטור ספנסר הזה, הקולגה שלו, התקרב קצת יותר מדי לביצה, וזה התפוצץ, והם הבינו דבר אחד מאוד פשוט. אם הגלי, כנראה מה שהיה שם, המגנומטר הזה, אם הגלים האלה יכולים להמיס שוקולד, אם הם יכולים לבשל במידה מסוימת פופקורן, או לבשל ביצה, למרות שאין שום אש או חום נגלה לעיניים, הם הבינו שהם עלו פה על משהו. ופה הם התחילו את מה שאנחנו מכירים כמיקרוגל יקראי, שהיום תקבלו מושגים, כמו שזה פטנט שרשום על שמו, את הכסף שלו כבר עשה בחיים, את התועלת לעולם בעזרת השם, הוא כבר עשה, כבר היום בכל שנה נמכרים למעלה מ-30 מיליון מיקרוגלים בעולם. יקראי, לפעמים התובנה, לפעמים הישועה מצידי, לפעמים ההמצאה נמצאת מתחת לאף. לפעמים אנחנו נקבל אותה ממקום שהכי פחות חשבנו. לכן אם נהיה פתוחים גם לקבל ביקורת, גם לחפש הזדמנויות לשינוי, ואני אומר את זה לכל אחד ואחד מאיתנו, בואו נתחזק וניקח את המצב הביטחוני כמינוף, מינוף להתחזק, מינוף להבין שצריכים אותנו. ולמרות שהצבא שלנו מאוד מתקדם, אפרופו הצבא הצרפתי, יש לו משהו אחד שבצבא שלנו אין. אתם יודעים מה? אז תקשיבו, לא ידעתי את זה, אבל בצבא הצרפתי, זה הצבא היחיד באירופה שיש לו עדיין, מה? יוני דואר. יש לו יוני דואר. כיום יש בצבא הצרפתי 150 יוני דואר מגויסות בסדיר, אולי אפילו מילואים, אני לא יודע מה. עכשיו, שאלתי אחד מהמבינים, כאילו, תגיד לי, למה? למה יש להם 150 יוני דואר? כאילו, בוא, פסה קצת מה שנקרא. אז הם הסבירו לי שכמו שעכשיו מפחדים הרי מהחיזבאללה, והם מסבירים שאם חס ושלום תהיה התקפת טילים, אז יכול להיות שתהיה הלעתה, יהיה חושך של כמה שעות או כמה ימים, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. אז גם הצבא הצרפתי מפחד שאמצעי התקשורת בכל האזור ייפול, זה יהיה, לא יודע מה, סייבר וקריסת תשתיות חשמל, הדבר היחיד שנוכל לדבר דרכו, זה יוני דואר. אז אולי נשלח ככה גם את הדרשות שלנו, לא משנה מה. בקיצור, יש להם 150 יוני דואר בצרפת. מה זה קשור אלינו? לפעמים הדבר הכי פשוט, זה הדבר הכי טוב, תדעו לכם. ואני אומר את זה מכיוון שבוא נגדיר את זה כי שהחיים הם גם כמו מסעדה. לפעמים צריך לדעת לאכול את המילים שלכם, ללעוס את האגו שלכם, ולבלוע את הגאווה, ולהודות טעיתי, להודות עשיתי טעות. זה לא אומר שאנחנו הפסדנו, אלא זה אומר שגדלנו. כי מה שמפריע לנו בהתקדמות שלנו בעיקר, זה האגו שלנו. לפעמים הקדוש נותן לנו איזשהו סתירת לחי ככה עדינה, עדינה כדי שנוכל להתעורר, שנוכל להבין, שנוכל להקשיב. לא סתם הקדוש ברוך הוא ברא לנו בגוף שלנו, יש לנו שתי אוזניים ופה אחד. וכולנו מבינים את זה. בוא נקשיב כפול. נקשיב באמת למה שמדברים איתנו. למה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. כל אחד מאיתנו עם הניסיונות שלו, כל אחד עם האתגרים שלו. אבל ברור שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בפרט, בגלל מה שקורה עכשיו, אם זה במדינה שלנו ואם זה בכלל. אז עוד פעם, אתה יודע, הסכסוכים והצבא ומה יהיה, והם גיוס, לא גיוס ו... אני אומר פעם, אנחנו צריכים לעשות את המחאות שצריך לעשות, כל אחד עם רבותיו, אבל צריכים לחשוב שלא לא יגרם איתנו חילול השם, שתזכה להבין שאנחנו מסתכלים עלינו, ורוצים שאנחנו נצליח, ורוצים שאנחנו רוצים שכולנו נהיה מאוחדים, אנחנו לא רוצים שמה שקרה בשביעי, באוקטובר, מה שנקרא, חס ושלום יחזור בצורה כזו או אחרת, ולכן העבודה שלנו זה להכיל אחד את השני, לקבל אחד את השני, ובעזרת השם, עם התפילות שכולנו נזכה בעזרת השם שהתמונה תהיה שונה. אז לכן אני פה בצרפת, נפרד מכם כרגע, לזכור רק דבר אחד ש... תראה, אני רואה פה אנשים ש... אתה יודע, כל כך לפעמים רחוקים מיהדות, אתה רואה שהוא מגיע לבית כנסת, הוא מגיע ללמוד, הוא רוצה להתחזק, ובסוף ההרצאה ניגש אליי מישהו שהוא לא נראה דתי בכלל. אז הוא אומר, תדע לך, אבא שלי, מספר על אבא שלו נפטר לפני כחודשיים. הוא אומר, מאוד מאוד קשה לי. ואומר, אבא שלי היה מאוד קשוח. אבא שלי בחיים לא ראיתי אותו בוכה. הוא אומר, אבל במשפחה נוצרה לנו מחלוקת, מחלוקת מאוד גדולה, בין חתן לאחד הבנים. והם לא דיברו, ולאבא שלי זה היה מאוד מאוד קשה. הוא אמר, יום אחד לפני שאבא שלו נפטר, אז החתן והאח החליטו לרפואת האבא, שהוא היה מאוד חולה, להשלים. אז הם שלחו הודעות ככה בקבוצת הוואטסאפ המשפחתית, אנחנו מתפייסים. אנחנו נפגשנו כרגע, והחלטנו להתפייס, והחלטנו לסלוח אחד לשני, ולשים את כל העבר מאחורנית. אומר לי אותו בן אדם, תדע לך הרב, הייתי בדיוק אז ליד אבא שלי. זה הפעם הראשונה שראיתי את אבא שלי בוכה. ואני אומר את זה מכיוון שלמחרת אבא שלו נפטר. אז הוא כנראה הלך נפרד מהעולם הזה בצורה יותר רגועה. אבל בוא ננצל את הזמן, לא צריך לחכות חסן שמישהו יהיה חולה, ואז אוקיי, מה נעשה לי עכשיו לרפואתו, או להבדיל מישהו נהרג, אז מה נעשה לי לנשמתו? בואו נעשה את זה כבר עכשיו, הקדוש ברוך הוא מחכה לנו, ואני אומר את זה לעצמי להתחזק, שכל אחד ואחד מאיתנו יחשוב מה הוא או היא יכולים להתחזק, אם זה בלימוד תורה, אם זה בבן אדם לחברו, אם זה בצדקה, אם זה בתפילה, לא לוותר על תפילה, שלא יהיה מצב שכביכול הרי נוח, באו לו בתביעה, מי נוח, המבול נקרא על נוח, למה? כי הוא לא התפלל על בני דורו, על מי יש לו להתפלל? זה אנשים רשעים, נו, זה דור המבול, תקשיב, זה כולם מושחתים, על מה הוא בנה 120 שנה תיבה, אף אחד לא יתעורר, אף אחד לא יתחזק, נו, על מי הוא צריך להתפלל פה? זה גם ככה לא יעזור, כנראה שזה מה שהוא חשב, אבל אם שבא, הייתה לו תביעה משמיים, למה לא התפללת? אז אני אומר, שלא יגידו לנו למה לא התפללנו, כמו שאמר ירמיהו לאותם גולים שבבל, מעיד אני עליי שמיים וארץ, אם הייתם בוכים בכייה אחת בירושלים, לא הייתם גולים. אתם מבינים? מעיד הנביא, אם הייתם בוכים בכייה אחת בירושלים, יכולתם למנוע את כל החורבן, את כל הבלגן, את כל המיליוני הרוגים שהיו בבית ראשון. אז מי יודע לפני מה אנחנו עומדים? מי רצון שהקדוש יבטל את כל הגזרות? ובזר השם שהכל יהיה בצורה טובה. אבל בוא אנחנו, אני אומר, לא לבכות בכך, יהיה רצון, אפשר גם לבכות בתוך תפילה, אבל אני אומר, בוא נקבל עצמנו קבלות, בוא נתחזק, ויהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יראה את ההשתדלות שלנו, יאמר די לצרותינו, שתסתיים המלחמה, יחזרו החטופים, יחזרו החיילים לביתם, ונזכה בעזרת השם, לגאולה שלמה, אשתא, בעגלה בזמן קריב, ונאמר, אמן. עד כאן היום, אז תודה רבה למוטי קופרי הטכנאי, תודה רבה לכם, תראה משתמע בעזרת השם, בלי נדר, מחר, אני מפריז, מוסר לכם אורבואר, ובונג'ור לכולם, בונג'ור זה בקטור, ואורבואר להתראות, ממני יצחק פנגר, להתראה משתמע, בעזרת השם, תוכנית הבאה, מחר, כל טוב, להתראות.